יום תשעה באב, מורה ואבותיי, מאזינים ומאזינות יקרים, זה יום לא פשוט לעם ישראל. אני רוצה דווקא לפתוח בדברי הגמרא במסכת גיטין, בדף נ"א עמוד ב', שהיא ממשיכה מספרת על נושמה דף נ"ו נ"ז, ששם אנחנו רואים את הסיפור הידוע לכולם, שהוא נקרא בגלל קמצא או בר קמצא חרבה ירושלים, נחרב לנו בית המקדש. ואז כולם שואלים את השאלה הידועה, מה השם קמצא ומה השם בר קמצא. אבל בואו נספר את הסיפור בקיצור נמרץ, ומיד אחר מכן נברי את הפירושים שילמדו אותנו מוסר לחיים, מוסר למושג הזה יום תשעה באב, כמה הנושא הזה של אהבת חינם, כמה זה דברים שאנחנו צריכים שיהיה מול עינינו, ואיך אנחנו יוצאים עם תשעה באב הזה עם דברים שבעזרת השם נדע לא לחזור על אותם טעויות. הגמרא מספרת שהיה איזה יהודי אחד שהיו קוראים לו קמצא, והיה יהודי שני שהיו קוראים לו בר קמצא. מי זה האדם הזה? יש אומרים שקמצא או בר קמצא הם היו בני דודים, ככה יש אומרים. והיה איזה עשיר גדול, שאותו עשיר עשה סעודה גדולה מאוד מאוד מאוד, והביא לאותה סעודה רק את האנשים הקרובים אליו, רק את האנשים המכירים אותו, רק האנשים שהוא אוהב אותם. וקמצא היה אהוב אצלו, ואילו בר קמצא היה סנוי אצלו. והשליח של אותו עשיר שהלך והזמין את האנשים שעבו לאותו המסיבה, לאותו הסעודה הגדולה, במקום להזמין את קמצא שהוא האוהב של אותו עשיר, שאותו דווקא עשיר ביקש להזמין, בטעות הוא הזמין את בר קמצא. ובר קמצא חשב שאולי הוא קורא לו בכוונה כדי שלעשות איתו שלום. ואז הגמרא שם מספרת שבא בר קמצא וישב בין המסובים, ואז אותו עשיר לקח איזה בקבוק, איזה משקה, והתחיל לחלק לכל המסובים. ופתאום את מי רואה מול עיניו? את בר קמצא. במקום שיהיה האוהב שלו קמצא, הביא את בר קמצא. הוא מסתכל עליו, אומר לו, מה אתה עושה פה? מי הזמין אותך לכאן? אז הוא אומר לו, אתה בעצמך השליח שלך, הוא זה שהזמין אותי, הנה אפילו יש לי הזמנת כבוד, למה, מה השאלה הזו? הוא אומר, לא לא לא, קום עכשיו וצא החוצה, אל תישאר פה אפילו רגע אחד. בר קמצא מתחנן לפניו, אנא ממך, תוותר לי, תמחה לי, אני הבנתי, בטעות הזמינו אותי כאן, אבל אל תבייש אותי, אל תוציא אותי מי כלל וידע. אותו בעל הבית, אותו העשיר, אומר לו, קום תצא החוצה. בר קמצא בא ובוכה לו בדמעות שיש ואומר לו, אני מבטיח לך, אני אשלם לך את כל האוכל שאני אוכל, אני אשלם לך את כל המשקה שאני אשתה, רק אל תבייש אותי ותציא אותי מעיני כולם. אומר לו אותו העשיר, קום צא החוצה. אמר לו, אתה יודע מה? לא רק שאני אשלם את מה שאני אוכל, גם חצי מכל הסעודה שעכשיו קנית פה אני אשלם. העיקר, אל תוציא אותי לעיני כולם, אל תבזה אותי. אבל השם מרחם באותו עשיר, נכנס לצערה גדול, וויזה אותו והוציא אותו לעיני כולם. אומר את הגמרא, שבר קמצא אמר, מה? היו שם תלמידי החכמים, היו שם בני תורה, היו שם עם ישראל, ואף אחד לא בא ומחה. אף אחד לא בא ואמר, בונה, אסור, איך אתה מבייש את החבר שלך ברבים? אף אחד לא יתערב? אז מה מספר שאותו בר קמצא הלך הקיסר והלך ודיבר נגד עם ישראל שהם בוגדים בו, ואז ידוע המשך הסיפור בהמשכים. אבל כולם שואלים את השאלה הפשוטה, חי וראי, מה זה קמצא או בר קמצא? בגלל קמצא או בר קמצא חרבה ירושלים, לא נכון. הרי צריך שיהיה כתוב, בגלל קמצא והעשיר הזה נחרבה ירושלים בגלל ששתיהם רבו. מה אתה מערב את קמצא בסיפור? הרי קמצא הוא היה אוהב של אותו עשיר, ובכלל הוא לא היה באותו המחלוקת, הוא לא הזמינו אותו לאותו המקום. אז מה, למה הגמרא עומד בגלל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? הצער שכתוב בגלל אותו עשיר ובר קמצא שהם שניהם רבו, ומה נעשה מה שנעשה? מה זה בגלל קמצא ובר קמצא? קמצא מה השם בכל הסיפור הזה? ראיתי פירוש שהוא כל כך אמת לאמיתה. זה כל כך פירוש שנוגע אלינו, מאזינים ומאזינות יקרים, שאדם צריך לדעת, האשמה שמוטלת פה על קמצא, אפילו שהוא לא עשה דבר, אפילו שהוא לא אשם, אפילו ואפילו ואפילו, אבל בגללו גם נחרב ירושלים. למה? מה קרה? אתה היית חבר של בר קמצא, ואתה היית חבר גם של העשיר הזה, והיה בכוחך לעשות שלום ביניהם, בין העשיר לאותו בן דוד שלך בר קמצא. ואתה לא הלכת ועשית את השלום הזה, נכון? בגלל קמצא או בר קמצא חרבה ירושלים, בגלל אתה קמצא, שהיית גם בן דוד של אותו בר קמצא, וגם היית חבר טוב של אותו עשיר, ובכל זאת לא הלכת ועשית שלום ביניהם, בגללך חרבה ירושלים. לכן קודם כל קמצא או בר קמצא. מה זה מלמד אותנו? שאדם צריך לדעת שאנחנו נמצאים בדור צרות כנער. הגמרא עומד במסרת סוטה דף ממחת, ששאלו את רבי שמעון כמה הסימנים מדורו של המשיח. אחד הסימנים שהוא אמר, שפני הדור כפני הכלב, שלא יהיה כבוד להורים. האורחים באים היום אל החם והחמה או להורים, במקום להגיד תודה רבה, להוריד את הראש. הם מתלוננים, לא כיבדו אותנו, יהיו מתלוננת, הוא מתלונן וכן הלאה. שפעם היו זורקים אותה כמו טישויים, והיו עושים את הכבוד הכי גדול בעולם. ועוד כמה וכמה סימנים. ואחד הסימנים שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שיהיה צרות כנער, שבצערנו הרב, אנחנו נראה דברים שלא היו פעם. אנשים סובלים ממחלות קשות, תאונות דרכים, אסונות, מחלוקות, קפדות. כל מיני אנשים שסובלים מחולי הנפש, חרדות, פחדים, כל מיני דיכאונות למיניהם, דברים שבאמת לא היו פעם. וזה אחד הסימנים של דור של המשיח. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת שברגע שאתה, ברגע שאת, אנחנו יודעים שיש איזו מחלוקת מסוימת, אנחנו לא נגיד, לא קשור אליי, אל תערבב אותי בשכל טוב שלום. זה לא נכון. אם אתה יש בכוחך להשפיע על הצדדים, אתה בוודא שאתה חייב לעשות כן. אם יש לך בכוחך להשפיע על הצדדים, בוודא שאת חייבת לעשות כן. ולמה? בגלל שאנחנו צריכים לדעת, מוריי ורבותיי, שעכשיו כולנו פה יום תשעה באב, יום אבל גדול לעם ישראל. אין יום יותר צער לעם ישראל מיום תשעה באב. אין יום של כאב שנחרבו לנו בית המקדש הראשון והשני. הרוגי ותער, כמו שעוד מעט נספר בקצרה כמה הגמרא מספרת לנו שם במסעת גיטין, על האיסורים שעם ישראל עברו באותה הזמן. הגמרא אומרת שהיו בביתר מלא מעיינות של מים. מלא מעיינות של מים. מרוב שהדמם של עם ישראל נשפך כמים, כל המעיינות, הצבע שלהם נהפך לצבע אדום, לצבע של דם, מרוב הדם של עם ישראל שנשפך שם, עם נבוזר אדן וכן הלאה. וכל זה למה? לא בגלל שלא שומעים שבת. לא בגלל שלא שמו קשות, לא בגלל שלא הנוחו תפילין. הגמרא אומרת לעדיה, מסרת יומה דפתת, בגלל אבון שנאת חינם. בגלל זה, היו לומדים תורה, היו עושים חסדים, והיו עושים הרבה דברים. אבל היה את המושג הזה שנאת חינם. לא חוסר כבוד לאחד השני. כל אחד חושב איך להריע לאחד השני, איך אני יותר טוב מהשני. שהדברים האלו לקחו את עם ישראל לגלות, שעד היום אנחנו חווים את הגלות הקשה והמרה הזו. אנשים סובלים מילדיהם בצורה קשה מאוד. אם זה בחינוך הילדים, אם זה מכל מיני מצבים, שבכלל במקומות שאין תורה, אני לא מדבר בכלל איזה איסורים, הם עוברים מיוצא חלציהם. צריכים לדעת את זה עכשיו. כל דבר שבאמת ישפיע, באמת יטיב בעדנו, זה המושג הזה שנקרא בין אדם לחברו. כמה שיותר שאתה תגרום שיותר יהיה שלום בין עם ישראל, כמה שיותר שאת תגרמי שיהיה שלום באהבה ואחווה בין עם ישראל, זה הדבר שיביא לנו באמת את הגאולה. זה הדבר שבאמת ייתן לנו את הישוע מורה והרבותיי, וזה תלוי בנו. וכל אדם ואדם חייב לדעת את זה. מעשיך יקרבוך ומעשיך יחקוך. אתה רוצה שיהיה לך חיים טובים? בעזרת השם אתה רוצה שיהיה לך חיים מאושרים? מה צריך לדעת? מה צריך לדעת, מוריי ורבותיי? זה אך ורק על ידי שבעזרת השם אנחנו נשתדל כמה שיותר אהבה ואחווה, כמה שיותר שלום ורעות. זה הדבר שבאמת יחוס עלינו. זה הדבר שבאמת יגאל אותנו. והרבה פעמים זה קורה בחגים לפעמים שנפגשים כל המשפחות, או בכל מיני אירועים למיניהם, כל מיני שמחות. אחד הייתי בקריאת יובל, הוא אומר לי, הרב, כל פעם שיש שמחה בבית, מצד המשפחה הכללית, יש להם בלגן. ההיא לא רוצה לבוא, ההוא לא רוצה לבוא, ההוא עושה פרצופים, כל שמחה, אומר, כאילו השמחה במחלוקת זה בדוק, כל פעם זה בא ביחד. למה? למה הגענו לכזאת תחתית שאול? איך הגענו כאלה מצבים? שלפעמים אנשים אומרים, עזוב, לא צריך שהם מפגשים משפחתיים שלא יהיה עוד יותר בלגן. אנחנו צריכים לדעת. אם כל אחד ואחד מאיתנו לא ייקח את האחריות על עצמו, המצב הזה רק ילך וידרדר עוד יותר. אם את לא תבואי ותגרמי את השלום בינך לבין בין אמא שלך לבין גיסתך, שזה הקלה של אמא, אם את לא תחיל תעשי את האהבה והאחווה בינך לבין מי שאת יכולה לגרום שיהיה ביניהם שלום, אז אין מי שעשה את זה. לא סתם הגמרא המפורשת מסרת גיטין דף נעי עמוד ב' צועקת בגלל קמצא או בר קמצא, אבל ריבונו של עולם, קמצא לא היה בסיפור. קמצא בכלל לא היה באותה סעודה, קמצא לא היה באותה מחלוקת. אבל כן, קמצא, אתה היית בן דוד של בר קמצא, ואתה קמצא היית גם חבר טוב של אותו עשיר שהיה ביניהם את המחלוקת. למה לא גיששת ביניהם? למה לא עשית את האהבה והאחווה? למה לא באת, חיברת ביניהם? משכת לצד שלך? זה, בגללך ניחה בבית. והוא שלא עשית כלום לכאורה, ואתה עשית הכל. הגמרא אומרת במסרת יומא דף ט' שבית המקדש הראשון היה בנוי 400 שנה. 400 שנה הוא היה בנוי. בית המקדש השני היה במשך 420 שנה. בית המקדש הראשון הוא נחרב בגלל שלושת העבירות החמורות בתורה, גילוי עריות, דבר שני שפיכות דמים, רצח, ודבר שלישי עבודה זרה. היו אנשים כופרים בהשם, לא היו מאמינים בהשם. היו כופרים בהשם! הוא משתרבים לעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אמר, אופ, סטופ, את מרשם שלושת העבודות הכי חמורות, גילו העוד, שפיכות דמים ועבודה זרה. אז הקדוש ברוך הוא החריב לנו את בית המקדש. עבר 70 שנה, בדיוק עבר 70 שנה, ונבנה לנו את בית המקדש השני. קרוי ברוך הוא, ברחמיו עלינו, בנה לנו את בית המקדש השני. הרבה אנשים יכול להיות שמעו גם בתקופת בית המקדש הראשון, וגם בתקופת בית המקדש השני. ואז לא הבנו במשך 420 שנה, אבל היו שום שבת, היו הכל, היו שום תורה, היה ישיבות, הכל היה. אבל היה את המושג הזה בין אדם לחברו מאוד מועד, מאוד חלש. לא מכבדים, לא היה כבוד, לא היה ערכה. היו רואים אדם עושה טוב, רואים, הנה עוד קומבינה הוא בא לעשות לנו. יש כאלה אנשים, אתה בא לעזור להם, באמת אתה בא לעזור להם. מה הם רואים? הנה, תראה, הוא בא לעשות עליי קומבינה, או לקחתי איזה משהו, או לתפור לי איזה... כל מיני מידות מושחתות שבצערנו הרב עד היום אנחנו סובלים מהם. עם ישראל 420 שנה, בית המקדש השני הבנוי, תורה, כהנים, ישיבות, הכל 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 הכל, אבל כמו שאמרנו, בגלל אהבון שנאת חינם, חוסר אהבת חינם, הקדוש ברוך הוא בא והחריב לנו את בית המקדש. שהוא החריב לנו את בית המקדש, אומרת הגמרא בזה הלשון, ש... יותר נכון, כתוב את זה במדרש, שחכמי אותו הדור של בית המקדש השני אמרו, בית המקדש השלישי הוא ייבנה תוך עניין של חצי שנה, של שנה, של כמה שנים ספורות, הכי הרבה. למה? ומה עם בית המקדש הראשון, שהוא נכרה בגלל שלושת העבירות הכי חמורות, גילו העריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ותוך 70 שנה הוא נבנה, אז בית המקדש השני, שהוא נכרה רק בגלל עוון שנאת חינם, קטן, שהוא נראה קטן. אז קל וחומר בנו של קל וחומר שבית המקדש השלישי בנה במהרה. עניין של כמה שנים או חודשים ספורים. אבל עברו הימים ועברו השנים ועדיין לא זכינו לבית המקדש השלישי. ולמה? הגמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש, כי הוא נחרב באותו הדור. ובגלל מה נחרב? בגלל אותו אבון של אותו הדור שנחרב בו. איזה אבון? זה חוסר אהבת חינם. בערך שאנחנו מגיעים למצב של פילוגים. בערך שאנחנו מגיעים למצב של חוסר אהבת חינם, מערכה לאחד השני. להעריך, להעריך. למה שמישהו עושה דבר לא טוב, כולם יודעים איך לדבר על עברה, איך להבדיל אותו, איך להגיד זה הבן אדם שעשה את הרע. וכנגד זה בן אדם שעושה טוב ובאמת עושה טוב, אנחנו לא יודעים להכריז את הטוב שבו. אנחנו לא יודעים לבוא ולהביא את הנקודות החיוביות שיש בו. ואתם יודעים מה? אפילו יותר מזה, אנחנו נדע גם איך לחפש אותו שהוא לא טוב בסוף. וזה האמת, שאנחנו נמצא תמיד את הדברים השליליים בהרבה יותר מאשר את הדברים החיוביים. וזה יכול להיות גם בבני הזוג, עכשיו יש לך ילד, אישה, אדם מתחתן, בא לעולם הזה. מתחתן עם אשתו. ועכשיו מה? מה בין בני הזוג? הרבה פעמים באים שני זוג, או אדם בא לרב, ויש לו טענות על אשתו. אף שהוא אותו, כן, מה הטענות שלך? אומר, היא לא מדברת היום לפעמים בכבוד, וכן. אז פתאום הרב שואל אותו, תגידי, כמה פעמים מחבסת לך את הבגדים? היא דואגת לך לאוכל כל בוקר? היא כן משתדלת לגדל את הילדים שלך? שבוא נראה אם תהיה איתם יומיים לבד, נראה לאן תברח? שאת, מלפני שאתה מתחיל עם הטענות, בוא נספור, אומר לו הרב לאותו האיש, את המינוסים לעומת הפלוסים. ויש את המושג שמחליט לנו, הולכים אחרי הרוב. הרוב קובע תורה מלמד אותנו. אחרי רבים נעתות, מה? נכון שיש את המינוס. אבל למה אתה מחפש רק את המינוס ולא את הפלוס? אולי תסתכל גם על, על הרוב כוס המלאה. נכון? לא אמרתי שיש דברים שהם לא בסדר. יש דברים שהם לא בסדר, כן. אבל, אתה, אבל הבעיה שלנו, שאנחנו שמים את הדגש דווקא על, על, על הלא בסדר מאשר על הבסדר. זה יכול להיות גם הפוך. שאישה באה יש לה טענות על בעלה. שמה? שברור שם הוא משתדל להביא פרנסה לבית? שברור שם הוא זכה להיות ירא שמיים אמיתי? ולעומת הדור שקורה איתנו? כל מיני מצבים שאדם צריך לדעת שאנחנו בדור שאנחנו רואים את הרע ומעלימים את הטוב. וממילא רק נותר לנו איך לסנוע ואיך לדבר ואיך לריב וכל מיני דברים כאלה ואחרים. לכן, יום תשעה באב, עשו לנו חמישה דברים ביום הזה. אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ואת השמיש המיטה. זה לא העיקר. זה כל זה אמצעי. מה העיקר? בונה, אסור לך גם לעבוד ביום הזה. לא עובדים. גם איך כותב מען, אפילו לטייל בשוק, אדם רוצה ללכת לטייל. לא. שים לב לעבלות שלך. מנהגי ישראל יושבים על הרצפה כמו אבלים. מה זה כמו? אנחנו אבלים ממש לחורבן הבית. אבל כל זה למה, חי וריי? שתעשה סטופ רגע. תעשי סטופ עם עצמך. מה עם אהבת חינם שלי? מה עם המחלוקת שקורה לי עם השכנה שלי? מה עם הבעיות שקורה לי עם החבר שלי, או עם אח שלי, או עם המשפחה שלי? או עם מישהו בעבודה או בכל, זה לא משנה. זה זמן שעכשיו חשבון נפש. זה לא זמן, יאללה, נו, מתי עובר הצום? מתי יצאת? לא, זה לא העיקר. העיקר של יום תשעה באב, אחי ורעי, שהאדם יבוא, בונה, אני חייב להתחזק, אני חייב להתעורר. אני חייב לשנות את המעשים שלי. עוד מעט מגיע אלול, זה עוד משהו, עזוב את אלול, אבל לפני שאני אגיע לבן אדם למקום, זה בן אדם לחברו, ראיתי בספרים הקדושים שכתוב למה ימי בין המצרים, זה סמוך לחודש אלול. למה זה מאוד קרוב לחודש אלול תשעה באב? כדי שתכין את עצמך בבין אדם לחברו, ורק לאחר מכן תתחיל עם חודש אלול של בן אדם למקום. שאם יש לך בן אדם לחברו, אז אין לך לאן להגיע לפני שאתה מגיע לבן אדם למקום. אין לך לאן, פשוט הקדוש ברוך הוא לימד אותנו, אצלי בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שבן אדם לחברו זה קודם להכל. דרך ארץ קדמה לתורה. שיכול להיות שאדם יהיה צדיק גדול, ושקדן גדול, וגומל חסדים טובים לעמו ישראל, אבל יש לו את העניין של מחלוקות, יש לו את העניין של צרת, מה זה נובע מחלוקת? מצרות העין, מקינה, בדרך כלל. אדם מקנה בחבר שלו, אז הוא מחפש את ההערות שבו. זה אחד הבעיות הקשות שיש לנו בדור. שראים, למה אתה רב עם בן אדם? אתה צר עין עליו, אז מי אתה רב איתו? למה הוא עושה חרה? בגלל שהוא הוא לא שמח במה שיש לך. אם הוא היה שמח בך, אז ממילא גם מה שאתה עשה לו, הוא יאהב אותך. גם מה שעשו לך, אתה תאהב אותו. והקדוש ברוך הוא, מפני שנהיית לי צדיק וכן הלאה, בן אדם לחברו. שראיתי שמסבירים, יש לנו דור המבול ודור הפלגה. מוריי ורבותיי, דור המבול, הם נכשלו ביסורי גזל, ובמזל מוציא זרע לבטלה. בעבירות האלה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ישמיד אותם, את כל דור המבול. לא ישמיד מהם כלום. דור הפלגה, אתם יודעים מי הם היו? לא היו יותר רשעים וטמאים מטומאים מהם. הם הלכו בנו בגדל, בגבוה, עד לשמיים. למה? כדי להילחם עם השם. לא פחות ולא יותר. אמרו שהם לא מאמינים בהשם, ולא רק זה, גם הם יכולים חד ושום נגד השם. הם הלכו, בנו מגדל נגד קודש הבריחו ושכינתה. הקדוש ברוך הוא נתן להם גם עונש. איזה עונש? שינה את דיבורם. זאת אומרת, אחד לא מבין את השני. הוא מבקש ממנו, תביא לי פטיש. הוא מביא לו מברג, הוא אומר לו, תביא לי מברג, הוא מביא לו קמח. בקיצור, עשה אותם, כל אחד לא מבין את השני. כולם שואלים את השאלה הידועה, מה? זה העונש שהשם נתן להם? אבל אלה אנשי דור המבול, הם כן האמינו בהשם. הם כן היה למושג הזה אמונת השם. הם כן ידעו, בטחו בהשם אפילו. אבל בגלל שהמושג הזה של גזל, ועוד כמה עבירות, הקדוש ברוך הוא השמיע אותם מן העולם. בסדר, אבל דור הפלגה, מגיע להם עונש הכי חמור בעולם. כופרים בהשם, האבון הכי חמור בתורה הקדושה. זה עבודה זרה. הם בונים מגדל להילחם בהשם, כדי שלהוכיח שהעבודה זרה שלהם היא האמת ולא השם חס ושלום. ריבונו שלום, תן להם מכה, תעלים אותם גם. תשמיע אותם מן העולם. למה כזה עונש קטן נתת להם? שרק שינית את דיבורם, רק שינית את את השפה של אחד השני כלפי השני. למה? הם היו מאוחדים. הם, אנשי דור הפלגה, כמה שהם היו רשעים וטמאים וחטאים להשם, אבל היה להם אחדות יוצאת מן הכלל. היו מכבדים את אחד השני, אוהבים את אחד השני, מבטרים, עוזרים, תומכים, הכל. הקרוב ברוך הוא אמר, אופו, רגע, יש שם אהבת חינם, אה? הם מיוחדים, אה? הם אנשי גיבוש, אה? אני הכל בסדר, רק איתן להם איזה עונש קטן שיפסיקו עם הרוע, ועד כאן אני אגמור איתם. כנגד דור הפלגה, אתם רשעים בגזל. סליחה, דור המבול, אתם גוזלים, אתם משחיתים, משחיתי את הארץ. הקדוש ברוך הוא, אז אין לכם בן אדם לחברו, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר להם, קחו, בבקשה, דור המבול, איזה דור קשה, איזה עונש הם קיבלו. וזה הרבה פעמים לוקח אותנו. בית של תורה באמת, בית של יראת שמיים, זה תלוי באהבה ואחווה שלך ושל אשתך. המריבות, במיוחד ליד הילדים, זה מחריב את הבית. נכון שתקדל את הבית על פי התורה, ומה אנושה ישיבה, וכל מיני צדיקים וקדושי עליון. אבל שיש מחלוקת, שיש מריבות כל הזמן, שיש בעיות, אין שם ברכה, זה לא ילך לכיוונים טובים. זה רק חז ושלום למקומות לא טובים השם יסלח לנו. צריך לדעת את זה. אדם, יש דברים שאסור לטעות, ואחד מהדברים זה חינוך הילדים. אחד הדברים החשובים ביותר לחינוך הילדים, אין ויכוחים ליד הילדים בין ההורים, אין. יש רק כבוד הדדי, יש הערות לאחד השני. יש חולקי דעות קשים מאוד, אבל יש מקומות לעשות את זה. בצנאה, לא ליד הילדים. למה הילדים צריכים לראות את המריבות ואת הוויכוחים ואת החילוקי דעות? ממילא שאתם רבים, שתי הערך של שניכם ירד בעיני הילדים. ואם אין ערך לילדים, להורים, אז כבר לא נותר כלום. שהמחלוקת של הוויכוחים וכל הדברים האלה, אין יותר הרס וחורבן מהדבר הזה. אין יותר דבר רוע מזה. ואנחנו עכשיו יותר ניקח את זה יותר לפרקטית. יש לך מריבה עם השכן שלך. למה? זה יכול להיות על חניות, וזה יכול להיות בגלל נרפסת שעכשיו הוא הוציא ואין חנוף. וזה יכול להיות מלא סיבות. מלא סיבות. שככה ותכננת ועשית וכך. אבל תדע לך, יהודי יקר, הדבר הכי גרוע בעולם, הדבר הכי לא טוב בעולם, זה המחלוקת. שאתה לא מדבר עם השכן שלך, שאתה לא בקשר איתו טוב, זה לא מסתיים בזה. הדבר הזה כמה, כמה, כמה שנאת חינם. הילדים שלך, הילדים שלו, אשתו ואשתך. זה נהיה כמו, זה כמו פצע. תדעו את זה. מחלוקת זה כמו פצע. זה כמו זיהום. אם עכשיו נחתך ליד האצבע, ואפילו עכשיו צריך לעשות שם תפרים, לא קרה כלום. אם הוא רץ עכשיו לישר לרופא, לקופת חמים וכן הלאה, לא קרה כלום. יעשו קצת תפרים, יעשו קצת פולידין, פלסטר, תחבושת, עניין שבעזרת השם כמה ימים הכל עובר מאחוריו. מתי מתחיל הבעיה? שקרה חתך, שאותו אדם נחתך באצבע או בעד או איפה שזה. ועכשיו, במקום לתפור לו את המקום, במקום לטפל בזה, הוא מזניח את זה. לא, זה שטויות, שם שם קצת נייר טואלט, זה. אוי ואבוי, עכשיו הזיהום נכנס לאותו האצבע, יכול לשתק לאותו אדם את האצבע. ואתם יודעים מה? זה יותר מסוכן. אמרן רבנו עובדיה כותב, אפילו אם יש, אם יקרה מצב של שיש סיכוי לזיהום, מותר לחייל שבת עם גוי שיקח את אותו האיש לבית חולים לאן שצריך לטפל בזה. יש שזיהום זה בגדר של ביקור הנפש, זה יכול לסכן את כל הגוף שלו. מה ההבדל בין אדם לראשון לשני? שתיהם נחתך להם אותו אצבע ואותו עומק והכל אותו דבר. האדם הראשון הלך, סגר את החור הזה מיד, את התחתך הזה מיד, הלך, תפס, זהו, נגמר בעזרת השם. והאדם השני השאיר את הפצע גלוי, הוא לא טיפל בה, הוא לא דאג למה שצריך לדאוג. אוי ואבוי, איזה זיום, איזה סכנת נפשות, איזה דבר גרוע לאין שיעור. מוריי ורבותיי, זה בדיוק מחלוקת. שאתה יש לך מריבה עם השכן, תדע, אתה חכם, סגור את זה כמה שיותר מהר. לך, טעיתי, סליחה, בסדר, בוא, אתה תכנה פה, אני לא משנה על מה, אבל תגמור את זה כמה שיותר מהר. אבל בעיה שנעשה מחלוקת, בעיה שנקרא פה איזה חילוקי דעות וכן הלאה, וזה נשאר פתוח, זה נותר לזה רק ללכת ולגדול ולפרוח, ואוי, ואיך זה להתעצם, כואב הלב, ולהתעצם בצורה שאי אפשר לתאר. משפחות אחרי זה נהיה מזה, תעמולות, ואחרי זה בעזרת השם החתנים. אני מכיר משפחה באזור מסוים, לא נזכיר, שקרה להם מריבה עם השכן לפני שנים. עכשיו, ברוך השם, הבנות של אותה משפחה מתחתנים. הביאו חתנים לעולם, ברוך השם, הביאו חתנים לבית, אותו הבית של החם והחמה. הביאו קלות. עכשיו, מה הכי מצחיק? שמכניסים מאותה מחלוקת גם את החתנים ואת הקלות החדשים. כן, זה המשפחה, תזהרו, אל דברו איתם, תסתכלו עליהם על זה. למה? זה זיהום. בעיה שקורה מחלוקת ולא מסדרים את זה כמה שיותר מהר, זה נותר לזה רק ללכת ולהתפשט, וזה לא ייגמר. אבל קראת המחלוקת, קראת הדבר הלא טוב, לך תסגור את המריבה הזו כמה שיותר מהר. ובשביל זה גם נועד שעה באב. תעשי חשבון נפש, תעשה כבר חשבון נפש. אז מתי תרגיעים אנשים? אני לא, אתה צודק, את צודקת, ב-100%, אתה לא אשם במריבה הזאת, ואת גם לא אשמה. לך תיזום את השלום, ראיתי כתוב באחד הפירושים על דברי התנא שאומר, יהיה אוהב שלום ורודף שלום. אומר, מה זה המילה רודף שלום? תגיד, אוהב תורה. כמו שאתה אומר, תהיה אוהב שלום, מה זה אוהב ורודף שלום? למה לא כתוב, יהיה מניח תפילין ורודף תפילין? יש שומר שבת ורודף שבת. אבל המושג הזה של שלום נאמר, אוהב שלום ורודף שלום. אומר, המילה רודף בא, התנא חדש לך שהרבה פעמים אתה באמת לא אשם במחלוקת, אתה באמת צטעמים. את באמת 100%, את לא אשמה בכל מה שנעשה. אבל בכל זאת בא הקדוש ברוך הוא ומבקש ממך, יהיה אוהב שלום ורודף שלום. המילה רודף בא לומר לך, גם אם אתה לא אשם באותה מריבה, גם אם את לא אשמה, תעשו את השלום, בבקשה ממכם, מצטער אותי, השם בוכה לנו, השם מצטער מזה. והחוכמה של האדם, התבונה של האדם, בוא נזדרז עם זה. אם עבר עד עכשיו חצי שנה שאנחנו לא מדברים, עם אותם שכנים, עם אותם חברים, עם אותה, זה לא משנה, כל אחד אני אקח את זה למשפחה, לכל אחד בעניין שלו. אני עכשיו הולך לעשות את השלום, בגלל שכל יום שעובר זה יהיה עוד יותר מאוחר. זה כמו גלגל שלג שכל פעם שהוא מתגלגל הוא נהיה עוד יותר גדול. אנחנו צריכים להשתדל בזה, לעבוד על זה. זה אולי קשה, אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר לרחל אמנו, וזכרתי לך חסד נעורייך. יש רגעים שאני לא אשכח לך אותם לעולם, הקדוש ברוך הוא אומר לרחל. איזה רגעים? שאת רחל ויתרת, נתנת סימנים לאחותך לאה. זה לא ישכח ימי לעול מעט, זה לנצח בתוך ליבי. ויתרת לאחותך, חיבת אותה, עשית הכל בשבילה, נכון? לעול מעט. וזה בדיוק האדם. יש רגעים, אחי ורעי, שהקדוש ברוך הוא לא ישכח את זה לאדם לנצח נצחים. כל פעם שחד ושלום לא עלינו, אדם יהיה בשעת מצוקה, השם יזכור את הרגעים האלה לטובתו. השם ייקח לו את אותם רגעים והפוך לו את הצעה לישועה. השם ייקח לו את אותם רגעים לדברים הכי טובים. איזה רגעים? איזה רגעים השם מחכה ממך? איזה רגעים הקדוש ברוך הוא מחכה מאיתך? זה הרגעים שברגע שבצענו הרב קרא איזה מחלוקת, במשפחה, עם השכן, בבית הכנסת, בעבודה, כל אחד באשר הוא, ועם נהיה ניתוק בין הצדדים, נהיה ניתוק, לא מדברים. ואז אותו אדם באמת לא אשם במחלוקת, אבל אומר, שמע, הבוקר הזה, היום אני הולך עושה שלום. איך? אני הולך להגיד לו בוקר טוב. אני הולך להתקשר אליו להגיד לו בוקר טוב. הוא לא ענה לי למספר? תקשר אליו במספר טלפון אחר, שיהיה לך בוקר טוב. אני מדבר פלוני, אני מבקש סליחה. בוא נהיה אוהבי חינם, די, עזוב. מה שהיה היה, אבל בכל מקרה אני מבקש סליחה ושיהיה לך חיים טובים. הרגעים האלה, השם לא ישכח אותם לעול מעד. אתה רואה את השכן שלך בדיוק יוצא, תגיד לו את אותם מילים, אבל אתה לא מדברים כבר חצי שנה, שנה. אבל אין ספק שהמילים האלה שתעשה, זה יבוא גם מצד השני. שזה יבוא לצד השני, וזה יגרום באמת אהבה בין השכנים. זה יסלק את הקנאה והשנאה והתחרות. אני מכיר סיפור אישית, ממש את פרטי הפרטים באזור ראשון לציון, ששני משפחות, היה ביניהם מחלוקות גדולים. ממש כך. משפחה אחת מעל, ומשפחה שנייה מתחתיהם. היה ביניהם מחלוקת, ומריבות, ובעיות. סיפור של 4.5 שנים. תקשיבו טוב. מגיע יום פורים, האישה מחליטה, אומרת לבעלה, אני הולכת לעשות שלום עם המשפחה הזו. אז אותה משפחה שרבים איתם הם לא היו ירי שמיים, אז בעלה אומר לה, את רוצה ללכת לעשות שלום? תלכי תעשי שלום, אבל תיזהרי שלא תחטפי גם צעקות מהם. אומרת לו בעלי, אני הולכת לעשות שלום, זה לא מעניין אותי. מריבה של 4.5 שנים, אני היום גומרת את הדבר הזה. משלוח מנות ראשון, אני הולכת להביא לאותה אישה, לאותה משפחה. אמרתי, אני לא מתערב, בבקשה, לכי תעשי מה שלי בחפץ. אותה אישה שעליה נאמר חוכמת נפשין בנתה ביתה, שזהו אשתו של און בן פלט, כדברי הגמרא מסרט סנהדרין דף ק"י, בדיוק כך, חוכמת נשים בנתה ביתה, הולכת, מכינה משלוח מנות, על הבוקר דופקת את אותה משפחה בדלת, האישה שם פותחת את הדלת, שאשתה יש תחים מריבה, קצת יש אלם, ואז היא לוקחת אוויר והיא נותנת לה את המשלוח מנות, שיהיה לכם חג שמח ובשורות טובות. אותה המשפחה קיבלה את המשלוח מידה, סגרו את הדלת, אבל הם לא חשבו פעמיים, הם הזדרזו ללכת להכין משלוח מנות מכובד, וגם הלכו וקנו מה שצריך לקנות, ובמיידית הלכו והחזירו למשפחה הזאת. הבעל הבית שם ספר לי, שהם ברוך השם בידידות טובה עם כל השכנים, אבל הידידות הכי טובה שיש להם עכשיו, זה דווקא עם אותם שכנים שהייתה את המריבה. בזכות מי? בזכות אותם רגעים שאותה אישה נתנה להשם. זה היה קשה, הם לא אשמים, המשפחה ירד שמיים, היה שם, אני יודע קצת אלפי על מה המחלוקת, שבאמת אתה רואה פה דברים שאני לא אשמה בזה, למה שהיא הולכת ויוזמת את השלום? אבל היא הלכה ויזמת השלום. קודם כל, אחיי ורעי היקרים, הקידוש שמשמן שנעשה מזה, זה ללא גבולות. דבר שני, הקדוש ברוך הוא הפסיק לו הצער. הרי שהקדוש ברוך הוא יודע שיש שני שכנים רבים, שני אנשים רבים, שיש מחלוקות במשפחה וכן הלאה, השם בוכה. הגמרא עומד במסכת גיטין דף צדי, שבערב שזוג מתגרשים, השכינה, המזבח בוכה. שיש גירושים, המזבח בוכה. מה קשור למזבח? מרוב צער. כמה אנחנו צריכים לדעת, אחי ורעי? כמה אנחנו צריכים להתבונן בדברים האלה? לבוא ולכבד את קדוש הבריחו את שכינתה. לוותר על כבודנו לכבוד השם יתברך. ליזום את השלום. ליזום את האהבה והאחווה. ואותם רגעים שאנחנו הולכים ועושים את זה, זה לא ישכח. אתה לא רב עם אף אחד? את לא רבה עם אף אחד? זה לא יסתיים בזה? זה לא נגמר בזה? לא. מה עכשיו? לך. תזום שלום. אז אדם צריך לדעת, נכון שאולי זה פוגע באגו, נכון שזה מפריע אולי לכבוד שבך, אבל הכבוד של השם בהרבה יותר חשוב משלנו. עד כמה הקדוש ברוך הוא יכול להיות בצער? כמה השכינה יכול להיות בגלות? שאם אדם יחשוב על זה רגע, יעשה סטופ, מה יהיה? כל הזמן מחלוקות, כל הזמן מריבות, וזה הולך וגודל, ואיפה זה נגמר? אז מה זה ייתן לנו? לא מספיק הצער שיש להשם. אתם יודעים, אנחנו עכשיו קוראים באיכה ישבה בדד. מה זה איכה ישבה בדד? ראיתי פירוש בשם הזוהר הקדוש, פירוש נפלא, אבל זה כל כך אמת לאמיתה. שאנחנו היום דווקא התמקדנו על הנושא הזה הפרקטי. איך אני עכשיו הולך עושה שלום? יש חשיבות השלום, ויש כמה זה גרוע לעשות מחלוקת וכן הלאה. אבל היום אנחנו לקחנו את כל השידור הזה, שאנחנו באים לידי מעשים. בשמה אני הולך לשכן ההוא, גומר סיפור. זה אולי כמה רגעים שאני יהיה קשה לדבר איתו ולהגיד אותה בוקר טוב ושיחה על העבר, ואפילו שאני לא אשם, ואני עושה את זה. עכשיו אותה הקלה הולכת מתקשרת לחמה שלה, סליחה, די, מה שהיה, אני רוצה, די, השם בגלות, רוצים שיהיה אהבה ואחווה, שלום וריאות. אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, איכה ישבה בדד. מה הפירוש? יש לנו איכה, איך כותבים? א' י' כ' א'. איכה ישבה בדד. כמה זה כ"ה בגמטריה? זה 25. כמה מילים, זאת אומרת יותר נכון, כמה אותיות בדיוק יש לנו בפסוק שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, בדיוק 25 אותיות. הקדוש ברוך הוא צועק לעם ישראל, איי, איך, איפה 25 האותיות של תינוקות של בית רבן שלא אומרים לי? בצערנו הרב, במדינת ישראל החי וראי, למעלה ממיליון יהודים לא אומרים בכל יום קריאת שמע, אתם יודעים את זה? למעלה ממיליון יהודים לא אומרים בכל יום קריאת שמע. הקדוש ברוך הוא אומר, איך ישבה בדד, איי, כ"ה, איך ישבה בדד, איפה 25 אותיות של שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד? ומה? ובנוסף אנחנו נלך עם המחלוקות שלנו ועם האגו שלנו, והוא אמר עליי והוא דיבר עליי והוא עשה לי, מה זה ייתן לנו? אחד הדברים שעושים מאדם את הבריאות, אחד הדברים שמשחיתים מאדם את הבריאות, זה שיש לו מחלוקות עם אנשים. מה הפירוש? אני מכיר אנשים שהם קיבלו אירוע מוחי בזמן מחלוקת, היה איזה כעס, מריבה, והם נפגשו ונהיה צעקות, אחד מהם קיבל אירוע מוחי. אני מכיר שני אנשים כאלה. למה? שבערך שיש מחלוקת, כל פעם שאדם רואה את השונא שלו, או את מי שהוא לא אוהב אותו, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, כל פעם שהוא רואה אותו, הוא שונא אותו מחדש. כל פעם שהוא נזכר בו, הוא מתעצבן עליו מחדש. עכשיו, זה לא יסתיים בזה. גם כל פעם שהוא רואה את אשתו של אותו האיש, את הילדים שלו, את הרכב שלו. אחד, אני מכיר אנשים שהם עברו דירה לגמרי לגמרי, לחוץ לארץ, העיקר לא לזכר במשפחה, האיש שעשו להם את מה שעשו. אנחנו צריכים לדעת ולהבין שאתה לא מוכל, שאת לא מוכלת, אתה משחית את עצמך את החיים. לא היה פחות מזה, אנחנו משחיתים לעצמנו את החיים, אנחנו הורסים לעצמנו את החיים. אז מה ייתן לנו השנאה הזאת והתחרות והמחלוקת והאי ותרנות הזו? מה זה ייתן? מה זה? זה לא יוסיף לנו כלום. שאת הדברים האלה אנחנו חייבים להחדיר לתוך ליבנו. בגלל שיצאה הוא מכניס לנו את האגו שלנו, והיא אמרה עליי, יש מחלוקות, אני אומר לכם, של שנים על גבי שנים, וזה על כלום. אני אומר לכם, זה על כלום. על מחלוקות על כלום, אתם יודעים מה זה על כלום? רק משחקי כבוד, והיא אמרה, והוא אמר, והשם ככה בגלות, והשכינה כל כך בצער. תראו מה כותב האריזל. אם תשימו לב בתפילה שלנו, אנחנו מתחילים את התפילה, הרי אני מגלה דעתי, שהרי אני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, והרי אני מזמן פי להתפעל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. למה? מה הקשר שבתחילת התפילה? מיד לאחר ברכות השחר, אנחנו עושים פה גילוי דעת. שמה? שאנחנו אוהבים כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. אנחנו מזמנים את פי... מה, 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 מה העניין בזה? מה הפשר של הדבר? כתוב בספרים הקדושים, אחי ורעי היקרים, שזה אריזל אומר את זה בדיוק, וזה הלשון שלו. שזה דברים שכל כך גונוגים אלינו. אם אתה שונא יהודי, אם יש לך מריבה עם איזה מישהו, מישהי וכן הלאה, קשה מאוד שהתפילה שלך או שלך תתקבל לפני השם יתברך. סיכויים מאוד לא פשוטים שהם בכלל לא תתקבל התפילה, אתה תתחנן שיהיה רפואה שלמה, אתה תתחנן על הפרנסה ואתה תתחנן, אבל יש סיכויים לא פשוטים בכלל שהתפילה שלך לא תתקבל, ולמה? זה כמו מסבירים את זה על פי משל, שיש איזה אדם אחד שהוא עשיר גדול, ויש לו גם מלא מפתחות בידיים שלו, יש לו, הוא יכול לחלק תפקידים טובים, הוא יכול לסדר דברים חשובים לכל אדם, והוא היה באמת איש נדבן, שכל מי שהיה רוצה משהו, יודע שאת השיר של, של אותו המקום, יש את השיר של השכונה הזו, שכל מה שצריך הוא באמת עוזר, והיה לו בן יחיד לאותו השיר, והיה איזה אדם אחד שרב עם אותו הבן, היה לו מחלוקת איתו, מריבות איתו וכן הלאה, ואז אותו האיש שרב עם הבן של אותו העשיר היה צריך טובה מהעשיר, ואז הוא בא לפני העשיר ואומר לו, אתה יכול לעזור לי בכך וכך? העשיר מסתכל עליו ואומר לו, קודם כל לך תעשה שלום עם הבן שלי, לך תעשה ביניכם אהבה ואחווה, אחרי זה תבוא תבקש מה שאתה רוצה ממני ואז אני אחשוב עליך באמת, אבל עד מלפני כן אין לך מה לבוא אליי. אחי ורעי, אומר לנו האריזל, הגאון רבי יצחק לוי האשכנזי, זה בדיוק אנחנו. יש לך מחלוקת עם החברה שלך? עם השכנה שלך? יש לך בעיות עם החבר? או עם המשפחה וכן הלאה? מלפני שאתה בא מתפעל להשם יתברך, ויש לך כמה בקשות לא קטנות שאתה רוצה ממנו, השם כן רוצה לשמוע אותם. אבל מלפני כן הוא מבקש מאיתך, לך קודם תואף את הבן שלי, לכו תסתדרו ביניכם ואחרי זה תבוא אליי. זה בן יחיד שלי עם ישראל. שאתה שונא יהודי, את מי אתה שונא? את הבן היחיד של השם יתברך. שיש מחלוקות בבני הבית וכן הלאה, בין מי יש מחלוקות? בין הבנים היחידים של השם יתברך. לכן תשימו לב, התקינו לנו רבותינו זכרונם לברכה בתחילת התפילה גילוי דעת, שמה הרני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. אתה רוצה שבאמת השם יקבל את התפילה שלך, אז קודם את המושג הזה שיהיה ביניכם. וזה עבודה, זה דבר עיקרי שאנחנו צריכים לעבוד על זה. הרי כולנו רוצים שהתפילה שלנו תתקבל בפני השם יתברך, כולנו רוצים שבאמת יהיה בשורות טובות, כולנו רוצים שיהיה ישועות ונחמות, כל אדם באשר הוא, כל אחד ללא יוצא מן הכלל. מה אנחנו צריכים לדעת, חבריי? מה הדברים שאנחנו צריכים חזק להחדיר לתוך ליבנו? זה תלוי בי, זה תלוי בך, כמה שאותה אני אוותר וימחל ויסלח. תשעה באב, אנחנו לא אוכלנו בשר, אנחנו לא אוכלים בשר עכשיו, אנחנו בצום, אנחנו בצער. איך כתוב? שאפילו ראיתי בשם הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, שיש כאלה אנשים סוגרים צימרים. הוא הולך לצימר בדלטון, והוא הולך לצימר שם בדרום, והוא בצפון, והוא שם. חביבי, בתשעה באב אסור לך לחשוב על זה, דברים המסמכים את האדם. זה דברים המסמכים את האדם, זה לא עכשיו יושבים על הרצפה ויאללה, מחר כבר ממריאים. צריך לחשוב כמה שיותר להיות על השכינה בצער. ביי. זה הדברים העיקריים שאנחנו צריכים להיות מול עינינו. זה הדברים שאנחנו צריכים להיות הכי חזק מול עינינו. כמה שיותר עוד אהבת חינם. בינך לבין אשתך, בינך לבין בעלך. וזה בעבודה, וזה בכל מיני דרכים, וגם הכבישים לפעמים, שבדיוק יש זכות קדימה, וזה הזכות שלי, אז אני טוב, לא קרה, הוא חטף לי, אני ניתן לו, אפילו עקר שיהיה אהבה בין עם ישראל. ואם אנחנו נעבוד על זה, אנחנו נראה ששעה באב בזמן כזה, בדיוק עוד שנה, כבר זה יהיה לנו לססון ולשמחה. לא כתוב שנחרב לנו את בית המקדש ואת כל המחלות, את כל הסונות שיש לנו, זה בגלל שלא שומרים שבת. לא כתוב בגלל הגמרא, יומא דפתת, אמרנו את זה לעדיה בתחילת התוכנית, שכל זה בגלל אבון שנאת חינם, חוסר אהבת חינם, מחלוקות. זה בגלל זה אנחנו סובלים עד היום, אנחנו יושבים פה על הרצפה, כולנו בכאב נמרץ. אז בואו, אחי ורעי יקרים, בואו נעשה חשבון נפש. איך אני, בעזרת השם, הולך לגמור את המחלוקת שיש לי עם איזה מישהו? איך אתה הולך וגורם את השלום האמיתי? ברוך השם, זכית לא לריב עם אף אחד? אתה אחראי ללכת לזום את השלום. שלא תהיה כמו קמצא. קמצא לא רב עם אף אחד. שהתורה, שהגמרא אומרת עליו שהוא עשה את כל בית המקדש, הוא הכריב לנו את בית המקדש. הוא לא רב עם אף אחד. אבל היה בכוחו לעשות שלום. היה בכוחו להשפיע אהבה ואחווה, והוא לא עשה את זה. אז לכן התורה, הגמרא, לוקחת את השם שלו, ואומרת קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. וזה הדברים שאנחנו צריכים להיות מול עינינו, וזה הדברים שאנחנו צריכים להחדיר לתוך ליבנו, שאני יוזם שלום, שאני עושה שלום. שימו לב, מרן השולחן ערוך בסימן ראש דלת, הוא פוסק להלכה, כל הברכות כולם הם דרבנן, שקונן דברו, חוץ מברכה אחת שהיא דורה את זה, ברכת המזון, שנאמר ואכלת וסבת וברכת. ואכלת וסבת וברכת, זה דאורייתא, ברכת המזון. איך אנחנו מסיימים את הברכה הזאת? עושה שלום במומיו, וברחמיו עושה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ועמו אמן. אנחנו מסיימים אותה בשלום. למה? לומר לך, הברכה הכי חשובה היא תלויה בשלום. שמה? יש ביניכם שלום. אתה עושה שלום בבית הכנסת? אתה משתדל לברוח מן המחלוקת? אתה משתדל כמה שיותר לוותר, את משתדלת עתר כמה שיותר. התפילה הכי חשובה שיש לכל יהודי בתוך ליבו, זה תפילת נעילה, שכולנו צועקים. זהו, חותמים את האדם עם לחיים, ומי למוות, מי אלו חיים טובים, מחד ושאול מצד ההפוך, מי אלו ילדי ומי אין לו. מורי ורבותיי, כל זה מתי? בשעת נעילה, נחתם על כל יהודי ויהודי. אבל, איך אנחנו מסיימים את המושג הזה נורא עלילה? איך אנחנו מסיימים וחותמים את תפילת הנעילה? עושה שלום במומיו. וברחמיו יעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ובמו אמן. לומר לך, לומר לך, שכל מה שאתם רוצים מהשם, שכל מה שאני רוצה מהשם, כל אדם ואדם באשר הוא, אך ורק תלוי רק בדבר אחד. במה? בשלום שלנו. הגמרא עומד במסכת ברכות, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי, שמחזיק ברכה כמו השלום. הקדוש ברוך הוא, הוא כל כך אוהב אותנו, הוא כל כך אוהב להטיב עמנו. אין אין מי שיותר אוהב אותנו יותר מהקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלו. רק מה הוא מבקש לנו? תהיו מאוחדים. הנה, בכמעט 2000 שנה אין לנו את בית המקדש. די לכאב הזה, די לאבל המר והנמר הזה. ואנחנו רואים את זה בצערנו הרב. אם זה את הבחורי חמד, איך שקשה להם בעבודת השם, איזה ניסיונות הם חווים, כמה בצערנו הרב נושרים מהדרך, כמה אנשים ברוחניות ובגשמיות סובלים. וכל זה למה? בגלל שאין לנו את בית המקדש. ולמה אין לנו את בית המקדש? בגלל שבצערנו הרב אנחנו שלים באבון הזה של שנאת חינם. בגלל שאנחנו יותר דואגים לכבוד שלנו מאשר לכבוד השם. אז לכן כמה שיותר אדם משתדל בימים האלה, ודווקא ביום הזה, יום תשעה באב, שאנחנו בכוחנו ובכוחך ובכוחך ובכוח של כל יהודי ויהודי באשר הוא, להפוך את עוד השנה הזאת, היום הזה, לססון ושמחה. איך? על ידי שאנחנו נלך וניזום את השלום. על ידי שאנחנו, גם אם אנחנו לא רבים עם אף אחד, גם אם אנחנו לא במחלוקת וכן הלאה, אנחנו נלך ונעשה את השלום. וזה עניין של אדם שעושה לשם שמיים, והקדוש ברוך הוא מבטיח, וזכרתי לך חסד נוראיך, וזכרתי לך חסד נוראיך. כמה שיותר אדם עושה את זה, השם עוד יותר יטיב בעבורו, השם עוד יותר ייתן לו, ישתבח שמו מלא החמים. ואתם יודעים, תקחו את המילה מחלוקת. המילה מחלוקת, כותבים אותה עוד מם. אות הראשונה שהמילה מחלוקת זה עוד מם. האות האחרונה זה עוד תף. מה זה יוצא מת? האותיות האמצעיות, מה זה חת למד קוף? חת למד קוף. מה זה יוצא חלק? מת. ממחלוקת? לעון מעד לא יצא דבר טוב. לעון מעד, מוריי ורבותיי, צופים יקרים, מאזינים יקרים. לעון מעד. תמיד יש בזה כל מיני בעיות, כל מיני מריבות, שזה מחריב את המשפחה. מחריב את המשפחה, תשימו לב לפי ההיסטוריה של עם ישראל. קורח. אתם יודעים איזה הבן אדם הזה קורח? קורח, הגמרא אומרת, שלא היה יותר קדוש מקורח. הוא היה ממש דרגות ספורות ממשה רבנו. ובמשך 40 שנה הוא היה ממנשיאי ארון העדות. ארון העדות, מי שהיה נוגע בו, והיה לו אבון הכי קטן, אפילו עבירה דרבנן, הוא היה נופל ומת. קורח 40 שנה נוגע בארון הקודש, ארון העדות בבית המקדש, במדבר, ולא קרה לו כלום. איזה קדושת אלאית. אבל בגלל שהוא נגע במחלוקת, בגלל שהוא התערב במחלוקת, בגלל שהוא עשה מחלוקת, פה זה הסוף שלו. פה הנפילה שלו. פה אותו קורח, כמעט במצב של איבד את עצמו לדעת, לא רק אותו, את כל הסביבה שלו. ולמה מחלוקת זה אש? אש, הוא לא מחלק משהו יקר או משהו זול או משהו ששווה. אש שהיא שורפת, היא שורפת הכל. אין, זה לא מבדיל. זה גם התוצאות של מחלוקות. שקורה מחלוקת, הרבה דברים נחרבים. הרבה דברים נהרסים. חינוך הילדים איננו. אם זה במשפחה ואם זה בעבודה. כל מיני דברים שאנחנו רואים אותם. שזה באמת, אין לך דבר יותר מחריף כמו המחלוקת. אין לך דבר שיותר מזיק לאדם בין בעולם הזה וכל שכן לעולם הבא כמו המחלוקת. שמחלוקת, אדם צריך תמיד, אני לא בפנים, לא, אם אני יכול לבוא ולהשפיע על הצדדים, להשפיע על הצד הזה או הצד הזה, עד רבה, בוודאי שתעשה כמצווה גדולה, תחשב לך. אבל עד לבוא למצב חס ושלום, שאתה בא ומתערב במחלוקת ואתה לוקח מושך לצד הזה או לצד הזה, זה הדבר הגרוע ביותר. וזה יכול להיות גם כל מיני מחלוקות כלליות. פעם אחת הייתי באיזה מקום, אז אחד שאל אותי שאלה שלכאורה היא שאלה צודקת, לכאורה. הוא אומר לי, איך אתה רוצה שיהיה אחדות כבוד הרב? איך? הרי אתה רואה את המחלוקות שיש בעין המשראל. היום יש מלא מפלגות ויש מלא פילוגים. ויש מלא דעות ויש מלא קיצונים ויש פחות קיצונים ויש הכי קיצונים בדיוק לצד האפור וכל מיני פילוגים למיניהם. איך נגיע למצב שמה של אהבה ואהבה? אז אמרתי לו, יש פירוש נפלא ששמעתי אותו שזה בדיוק משתייך אלינו. הקדוש ברוך הוא בא ויקר את עם ישראל ופילג אותם מ-12 חלקים. שבט ראובן לבד, שמעון לבד, לוי לבד, יהודה. ריבונו של העולם, למה הפילוגים האלה? הרי זה כבר סיבה די מודקת כבר שיהיה חדשו המחלוקות. למה? בגלל שעצם המושג הזה, אני פה ראובן, שמעון שם, לוי פה, זבולון שם, זה כבר. והקדוש ברוך הוא גם אמר לנו שכל אחד יהיה לו את הדגל שלו וכל אחד יניף את הגורל שלו. ריבונו של עולם, מה זה ייתן לנו הדבר הזה? מה זה הוסיף לנו? הרי זה הסיבה הכי הכי בעולם שכבר זה יגרום מחלוקת. אז מה הקדוש ברוך הוא אתה מבקש מעם ישראל לעשות כל מיני ראובן, שמעון, לוי, כל מיני פילוגים? מה תגיד? שבכולם אני רוצה להביא את המעלה המיוחדת? אז תעשה את כל עם ישראל, שבט אחד שקוראים לו עם ישראל, ואת כל המעלות ביחד. אלא הוא אומר הרב, שאדם אוהב יהודי, שהוא כמוהו, שהוא בדעות שלו, שהוא בדרך שלו, זה לא חוכמה לאהוב. שאפילו גוי אוהב אדם שהוא כמוהו. שאפילו גויים אוהבים אנשים שהם כמוהם. זה לא הניסיון. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא תשנא את אחיך בלבביך. תאהב כל יהודי. תכבד כל יהודי. לא בגלל שאתה כמוהו. לא בגלל שהוא דומה לך בדעות. לא דומה בגלל שהוא דומה לך בהשקפה או בדרך שלו. בגלל שהוא יהודי. בגלל זה תאהב אותו. בגלל שיהודיה, בגלל זה תכבדי אותה. לכן הקדוש ברוך הוא בא ועשה את הפיגוע הזה. למה? שאם כולנו נהיה שבט אחד ונאהב את אחד השני, זה לא ניסיון בכלל. שזה כן אמור שנאהב. הניסיון הוא דווקא שאתם לא בגלל שאתם באותם דעות, לא באותו שבט, לא באותו דרך, תאהבו את אחד השני. אתה לא צריך להסכים עם הדעות של החבר או עם של אותו אדם. אבל גם אסור לך לסנוע, לא תסנע את אחיך בלבביך. השם יזכה אותנו, שהשם יהפוך לנו את הימים האלה. לססון ולשמחה. לישועה ונחמה, ולבשורות טובות, שנזכה עוד השנה הזאת, לגאולה שתמה ברחמים, אמן, כן יהי רצון.